נאמר שלום וצהריים טובים לאבי גרינצייג.
שלום וברכה.
עוד מעט תהיה איתנו גם ניגרה. ויחד איתכם, נתחיל איתך, אני רוצה להרחיב קצת יותר על המשמעויות של העסקה הזאת. אתה יודע, היום במבט לאחור, כל מיני גורמים, גם ביטחוניים, גם פוליטיים, אומרים שעסקת שליט הייתה עסקה מופקרת, כך הם אומרים. כמובן שישנם אחרים שאומרים להפך. האם כשאנחנו נסתכל לדעתך על העסקה שאנחנו מתחילים אותה היום, אני עדיין לא יודע איך היא תסתיים, האם נהיה מרוצים מהעסקה הזאת?
בואו נעשה רגע איזשהו פאוז ונשים בחבילה אחת את עסקת שליט ויחד איתה את עסקת רג'ובות בזמנו ועסקת טננבאום. הם עסקאות שאחר כך ראינו, אנחנו יכולים לספור היום כמה נהרגו על ידי מחבלים ששוחררו באותם עסקאות, ואנחנו יודעים איזה היקף של נזק נגרם לישראל גם תדמיתית על זה שהיא מוכנה לשחרר ביחס של חייל בשביל חייל אחד.
לא רק תדמיתית, גם ביטחונית, הרי זה אותו עסקה. ודע אותם לחטוף יותר ויותר, וגם האירוע של הטבח הנורא והחטיפה של השביעי באוקטובר היה בגלל שהם יודעים את המחיר.
גם כתוצאה מזה, בוודאי. עכשיו, לכן אני אומר, ההבנה, היחס הזה של 1,000 מחבלים על אדם וכן הלאה, וההבנה של המחבלים שהדרך שלהם לשחרר את כל החברים שלהם עוברת דרך חטיפות, זה תזה שהתפתחה בכל פעם שישראל נכנעה לעסקה כזו. אבל הפעם יש כמה משתנים משמעותיים מאוד. קודם כל, הפעם עיקר היחס שחמאס זה בכלל לא נושא האסירים. הוא מוכן להתפשר על כמה, על קבוצה מאוד קטנה של אסירות וילדים ביחס מאוד נמוך. נכון שגם אותם היינו רוצים לשמור בכלא, יש סיבה טובה שהם ישבו שם, וזה לא בגלל שהם גנבו מסטיק במקולת. אבל עדיין, זה לא יחס של עסקאות שבועים מעבר. הוא רוצה את זה בשביל לקבל כמה ימי הפוגה בלחימה, שזה אתה יודע עולם אחר כבר. עכשיו צריך להבין משהו, אף עסקה היא לא איזה דיל רווחי, בסדר? זה לא שעשו פה, המילה עסקה קצת מטעה, כשאדם עושה עסקה זה בדרך כלל נשמע שהוא עשה איזה ביזנס איכותי, אין פה דיל טוב, זה דיל חלילה, אסור להגיד את זה, אבל הדיל הוא תמיד בחירה פה ממש בדיני נפשות. כי נכון, מצד אחד יש לנו את החטופים שאנחנו יודעים שחלילה כל יום שלהם שם יכול לסכן את החיים שלהם, ומצד שני, אתה לא יודע, אבל מה יעשו אותם מחבלים משוחררים, מה המשמעות של ימי הפוגה, על כמה חיילים חלילה ייפלו בעזה. אז בסוף זה דברים שהם באמת דיני נפשות, והכרעה פה היא רגישה לכל צד. אבל ברור שזה לא יסכה.
אבל אם אתה אומר כי תמיד אנחנו צריכים לראות מה החלופה בעצם, לא לקחת את העסקה.
עכשיו אני רוצה, הנקודה כאן, הוויכוח כאן, הוא גם בהנחה שנגיד, שאנחנו מבינים שעסקה פעם היא משחק קצת שונה, היה ויכוח גם בקבינט, אגב, צריך להגיד, על האם העסקה בצורה הזו היא עסקה חכמה. וכאן יש שתי צדדים שבאמת באמת קשה לקבל את ההחלטה ביניהם. צד אחד אומר, אם נקבל כעת, אם נשחרר את הנשים ואת הילדים כעת בעסקה כזו חלקית, אנחנו בעצם חלילה מתחקים הסיכויים לשחרר את שאר החטופים, היות ושם יהיה פחות לחץ בינלאומי, כי בכל זאת זה לא נשים וילדים, ויהיה גם איזה תחושה שכבר, כאילו תחושת של סביעות רצון בדעת הקהל הישראלית, שהנה כבר שחררנו מסה של חטופים, אז יהיה גם פחות לחץ בשביל זה. ומכל הסיבות שבעולם, וגם חמאס אולי ירגיש יותר חופשי לפגוע בהם, וכן הלאה. והצד הזה אמר, הצד הזה זה היה הצד של גלנט, שאמר בוא נמשיך יותר אגרסיבית המבצע הצבאי, הרי חמאס הגיע למצב הזה שהוא כאילו נלחץ לעשות עסקה רק בגלל שהצמדנו אותו לקיר, בוא נמשיך עם זה. והצד השני אמר לא, בוא קודם כל מצילים מה שאפשר, אנחנו הרי לא יודעים מה נקבל, איזה הצעה, אם בכלל נקבל עוד שבוע או עוד שבועיים, לך תדע מה יקרה, אז מי ימות ברצועה בינתיים, אם יפגע בסינואר, אם יתחלף, אם פה, אם שם, בוא קודם כל לוקחים מה שיש, מחלצים מה שאפשר. והפוך, וטען גם שדווקא קיום של עסקה אחת כזאת, אולי יכול להיות את החמאס אחר כך להביא עוד כמה זה בשביל להשיג עוד יום הפוגה. לכן, אלה דברים באמת מאוד רגישים.
בקיצור, אנחנו נצטרך לתת להיסטוריה, אנחנו גם נצטרך לתת להיסטוריה לשפוט את זה, כי אנחנו באמת לא יודעים כיצד העסקה הזאת תסתיים. כלומר, אנחנו יודעים מה התנאים כרגע שאושרו, אבל לא בטוח בכלל שנגיע ליום השני, או השלישי, או הראשון אפילו.
כן, אתה מחדד בעוד נקודה חשובה, אתה יודע, כולנו כבר רואים משוכנעים שהממשלה אישרה, זהו, אז יש עסקה. צריך להבין, עם כל הערכה שיש לנו, כמובן שאנחנו מאוד מעריכים את ממשלת ישראל, לא היא זאת שמשחררת את החטופים.
בדיוק.
בסוף זו עסקה, זה לא עסקה בין שני איזה גופים מסודרים או חברות מסודרות, זו עסקה שמעורבים בארגונים כמו חמאס וחיזבאללה ואיראן וקטר, זה לא בדיוק הגופים הכי אמינים שיש, כן? אז אתה, אני אומר, אני מציע גם לאלה שמתכוונים לחגוג את העסקה או במרכאות, כן? כדאי לחכות עד שנראה את כולם, את כל החטופים בריאים ושלמים, ולא לא לפתוח לפני זה את השמפניות.
ממש ככה, וגם אחרי זה, שתושלם העסקה, הפעימה הראשונה והשנייה, צריך לזכור שעדיין יש לנו שם למעלה מ-150 יהיו, נכון? יש לנו עכשיו 236.
נכון, יש חלקם עובדים זרים, חלקם
זה, אבל כן, אבל חלק מהעובדים זרים, למה שאני קראתי היום בתקשורת הזרה, ישוחררו בלי תמורה, כלומר, לא חלק מעסקה, פשוט יזרקו אותם החוצה.
נכון. עכשיו צריך גם לומר, אתה יודע, בסוף הנקודה העיקרית, וזה, אם אני מבין, זה מה ששינה בעיקר את הפאזה אצל שרי עוצמה יהודית, סליחה, לא עוצמה, הציונות הדתית, שבהתחלה הגיעו עם איזשהו רצון להתנגד, ואז שינו את דעתם, זאת הנקודה של המשך הלוחמה. זאת אומרת, אני חושב
שזה למעשה משהו קריטי. בוא, השאלה של המשך הלחימה, היא השאלה העקרונית פה בכל הדבר הזה. האם אנחנו נותנים להם הפוגה או הפסקה?
בדיוק, צריך להבין את הנקודה כזאת. עצם זה שמשחררים חטופים, זה דבר שכולנו רוצים. יש אדם אחד, וכי יש אדם אחד בישראל שלא רוצה לראות חטופים בבית, כולנו רוצים לראות אותם וכולם זה. הפחד של עוצמה יהודית, ובעיקר של הציונות הדתית, היה שהדבר הזה יגרור, יאפשר לחמאס איזשהו כלי של להתחיל לגרור רגליים, ולהתחיל לדחוף את ישראל באמצעות העולם גם, למקום של טוב, הפסקתם, אז בואו כבר נפסיק עם זה, יש משבר הומניטרי, בואו נעצור, בואו ניתן עוד כמה ימי התארגנות, בואו נכניס יותר דלק וכן הלאה. והיה חשוב להם לוודא את זה, שיש הבנה והתחייבות מוחלטת של כל הממשלה, כולל האגף של גנץ וכולל כל מי שצריך, המבצע ממשיך מיד אחר כך. ההפוגה היא נקודתית בדיוק מה שהוגדרה, והמבצע הצבאי ממשיך אחר כך, כולל דרום עזה, חניונס וכן
הלאה. כן, ואחד הדברים גם שהפרה של זה גם כן תגרור תגובה ישראלית קשה, כך אומרים אותם גורמים.
כן, תמיד אנחנו רגילים להפסקות אש, שתמיד יש טפטופים אחר כך,
לא רק טפטופים, החטיפה גם של הדר גולדין, כן, אנחנו זוכרים את כל האירועים שחמאס בעצם...
בוא נגיד שהפסקת אש, הרבה פעמים לאורך השנים, הפסקת אש בין ישראל לארגוני טרור, הייתה קצת חד צדדית.
בדיוק, זה הפסקת אש בערבית, זה נקרא, זה לא, הם לא מבינים את העברית כנראה. טוב, נקווה שאנחנו נתחיל לדבר בערבית, ואתה יודע מה, אולי נשאר אותך שאלה לסיום, האם אחרי, נניח שבאמת, אתה יודע, בעזרת השם, יחזרו לכאן אפילו 100, כי הם מדברים על 50 בפעימה הראשונה, ועוד 50 אחר כך, האם נוכל לחזור לאיזושהי עסקה הגיונית על שאר האנשים, או שמה העסקה הזאת תביא אותנו לסיטואציה, כאילו כבר, אתה יודע, במצב הרבה יותר גרוע, שכבר שחררנו את החצי, או קצת פחות, אבל יש לנו עדיין את החלק הארי, וכמובן החיילים.
כמו שאמרתי לך קודם, למעשה זאת שאלת הלוז שהייתה האם לקיים את העסקה. זאת אומרת, כמה זה יפגע או יקדם את הסיכוי להביא חטופים נוספים, וצריך לזכור שיש פה עוד דגש חשוב. החמאס נדרש להביא את האסירים בחיים. עכשיו, אנחנו לא יודעים.
זה מופיע, זה מופיע בהחלטת הממשלה, זה, כן.
בדיוק, אנחנו לא יודעים מה מצבם של חלק מהחטופים, אנחנו יודעים, כבר מצאו שם הרי כמה גופות שצהל הביא לפה, זאת אומרת, לא בטוח שכל החטופים בחיים, וגם לא בטוח שכולם בידי חמאס, אנחנו יודעים שהיו גם קצת בידי הג'יהאד האסלאמי, והיו גם חטיפות אקראיות כנראה שלא שייכות ממש לאחד הארגונים, כל הדבר הזה בסוף, אתה יודע, זה ההבדל כשאתה מתנהל מול ארגון טרור ולא מול מדינה, חלק מזה זה גם הבלגן הזה של עדר פרטים, של חמאס, הסיפור, הרי יש שם תנאי אחד מאוד מוזר, שאנשים בהתחלה לא מבינים מה הסיפור, הסיפור של הכתבאמים, ששש שעות הם דורשים ישראל בכל יום לא לאסוף מודיעין באווירי. עכשיו, הרבה לא מבינים, מה פתאום ישראל מסכימה לכזה תנאי מוזר? הנימוק הרשמי הוא שהחמאס אומר, אני רוצה שהאנשים שלי רוצים לחפש את החטופים הנוטפים במקומות שהם כנראה יודעים שהם אמורים להיות ולהביא אותם.
מה שמוביל אותי לשאלות חדשות בסוגיה הזאת, אבל בואו נשאיר אותם להזדמנות אחרת.
כן, נכון, אבל הם אומרים, אבל לא נוכל לצאת לחפש אם צהל בינתיים עוקב אחרינו.
כן, לצאת לחפש. טוב, נו,
יחסי סינואר. כן, זה גם בוא נגיד
המינות פה. אבי גרינצייג, אני מאוד מודה לך, תודה.
תודה לך.
תודה רבה. כל חי תמיד איתי.